ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קוף למד גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שבע שורות מלמעלה, מראש העמוד. לפני שניכנס לתוך הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים. בצד יש כותרת, קוראים לזה נושא, וכתבנו כך: דינו של רב הונא, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר. רואים אם ראוי ליורשו, נוטלן משום ירושה, ואם לאו, נוטלן משום מתנה. כשמדברים פה על שכיב מרע שכתב כל נכסיו, הרשב"א מציין שהוא כתב את זה בסגנון סתמית. הוא לא פירש אם זה בלשון מתנה או לשון ירושה. וכמובן, כפי שראינו הרבה בשיעורים הקודמים, יש לזה השלכות. אמר, אנחנו כעת פונים לגמרא, אמר רב הונא, שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחר. רואים אם ראוי ליורשו, נוטלן משום ירושה, כגון בין הבנים, הוא בוחר על בן אחד לקבל את כל נכסיו על חשבון שאר הבנים שלא יקבלו. ואם לאו, אם אותו מקבל הוא לא ראוי ליורשו, נוטלן משום מתנה. אמר לי רב נחמן, אתם רואים יש פה סימון ארוך. רב נחמן הוא תוקף במידה מסוימת את רב הונא, ובאמצע דבריו הוא אומר, אולי התכוונת למשהו אחר ממה שאני פותח פה. ובסוף המהלך רב הונא מגיב, ואתם אפשר לראות את זה אם מדלגים עד לסוף הנקודה הזאת כפי שהוא מסומן. באמצע השורה האחרונה כתוב, של הסימון כמובן, כתוב, אמר לי אין אחי נמי כמינה. רב הונא אומר לרב נחמן, נכון, מה שאתה מסביר ככוונתי זה באמת היה, זה היה כוונתי. אז עכשיו אמר לי בגמרא, אמר לי רב נחמן, גנבה גנובי למה לך? זה ביטוי שבלי לתרגם אותו מילולי, זה למה אתה אומר דבר ומסתיר את דבריך? למה אתה אומר דברים במוסתר? אי סבירה לך כרבי יוחנן בן ברוקה, אי מה הלכה כרבי יוחנן בן ברוקה? דה שמייתך, הרי הלימוד שלך כרבי יוחנן בן ברוקה הוא דיאזלה. מה אמרת? אם ראוי לירשו, נוטלן משום ירושה. במילים אחרות, כמו שאמרנו בדוגמה, אתה אומר שבואו נבדוק אם המתנה לבן בן אחד בין שאר בנים, אז הוא עובד, הוא מועיל משום ירושה. זאת אומרת, אפילו אם אתה כותב את זה בלשון ירושה, זה מועיל. הרי הדין הזה, זה שיטת רבי יוחנן בן ברוקה, וזה שנינו כבר בעבר. אז תגיד, רב הונא, אתה תגיד באופן פשטני, הלכה רבי יוחנן בן ברוקה, למה אתה אומר את זה בצורה כזה מסורבל? אז רב נחמן פה ממשיך, אומר, דילמה, אולי כי כאמרת, אולי אתה התכוונת לדבר הבא. זאת אומרת, אתה פתחת בדברים למעלה, הוא פתח משפטו, שכיב מרע שכתב כל נכסיו. אולי כוונתך זה למקרה הבא. תראו דוד כשכיב, היה בן אדם עומד למות, ואמרו לי, שאלו אותו, נכסי למען, דילמה לפלניאק. פנו אליו, לאותו ששכב על ערש דווי, שאלו אותו, הנכסים שלך למי אתה רוצה שיהיו? אולי לפלוני? והיא אמר לו, אותו חולה, ענה, למען. כאילו ודאי למי שציינתם אני רוצה שהוא יקבל. ועכשיו הדו שיח הזה היה כלול במה שרב הונה אמר שכיב מרע שכתב כל נכסיו. ואמרת לן עליו, ואתה אמרת לנו על הדבר הזה, שאם קרה מקרה של אחד חולה ושאלו אותו למי אתה רוצה שיקבל את נכסים, והציעו מישהו והוא עונה אלמן, אז מי אחר יכול להיות? ואתה אמרת על מקרה כזה, אם ראוי ליורשו נותן משום ירושה, ואם לאו נותן משום מתנה. נכון שזה משקף את שיטת רבי יוחנן בן נורי, אבל זה לא היה מטרתך ללמד שיטת רב יוחנן בן נורי, אלא להציע או להדגיש שיש הבדל אם זה אחד שראוי ליושו מול זה שאינו ראוי ליושו. אנחנו נסתכל על הצעת רב נחמן בתוך הרשב"ם עכשיו. לפני חצי שעות הרחבות כתוב ברשב"ם, דילמה כי האמרת כל זה אמר לרב נחמן רב הונה, שמה אתה לא לכך נתכוונת לומר דבריך בסתם ולהשמיענו כרבי יוחנן, כוונה רבי יוחנן בן בוקה, אלא עובדה המעשה אחי אבה בסתם כמפורש ואזיל, כמו שראינו בגמרא, ועיקר דבריך באת להשמיענו חילוק בין נטילה משום מתנה לנטילה משום ירושה כמפורש ואזיל, כמו שהגמרא עוד תפרש. ואגב הוכח מהשמינה דסבירה לך כרבי יוחנן, ואגב הוכח אנחנו שומעים ממך שאתה פוסק סובר כרבי יוחנן בן ברוקה, ומי הוא עיקר שיטה זו שתפסת לא לקח באת, אם כן היה לך לומר בפירוש הלך לרבי יוחנן בן ברוקה. אלא שוב פעם רק נחזור על זה, אתה רצית להשמיע את החילוק בין מי שמקבל משום מתנה למי שמקבל משום ירושה. טוב, אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמלי רב הונה עונה להצעת רב נחמן, אומר כן אין הכי נמי כמינה, כמו שאתה אמרת זה היה הכוונתי. עכשיו שואלת הגמרא דמי הלכתה, מה נפקא מינה אם אדם מקבל משום ירושה מול אחד שמקבל משום מתנה? נשים לב לסימונים החדשים, יש כאן משולשים גם עם פס מקווקו. קודם סימנו סבר רב עד הברבה, זה המחשבה הראשונה, ובהמשך הרב תוקף אותו, ואתם רואים את הקווקוב הבא, אלא אמר רבה במשולש, זה הסברו של רבה לשאלה למי הלכתה. וזה כתבנו בצד, בשוליים, כתבנו נושא, וגם המשך, כי זה המשך הדבר. מבנה, ניסיונות המשולף שכתבנו, שרשמנו פה, הם ניסיונות להסביר מהו החילוק בין המקבל משום ירושה למקבל משום מתנה, שהזכיר רב אונה. נחזור לגמרא. סבא רב עדה ברבה קמי דרבה למימה, הוא חשב לומר, רב עדה חשב לומר, אם ראוי ליורשו, אם אותו שקיבל את המתנה מהשכיב מרע, אם זה שקיבל הוא ראוי ליושו, או בנו, או אם אין בנים, בת, או וכו', אלמנתו של הנותן, כשהיא תהיה אלמנה, ניזונית מנכסיו. אז יש לה זכות לקבל תשלומי מזון מהנכסים האלו. ואם לאו, אם המקבל הוא סתם אדם זר, אין אלמנתו ניזונת מנכסיו. אז זה היה החילוק, והחשיבה פה שאם זה בלשון ירושה, אז אלמנה היא ניזונת מנכסי יתומים, כמו היא ניזונת מיורשים. אבל אם המקבל הוא מקבל משום מתנה, יש הלכה, יש משנה שאומרת שאין מוציאים למזון אישה והבנות מנכסים משובדים, מנכסים שלקוחות קנו אותם מאותו אדם בחייו. אחרת, אם היה כזה דבר, אנשים לא ירצו לקנות שדות, לקנות קרקעות, כי תמיד יש להם, יהיה להם החשש, אולי יש לו אלמנה והיא תפנה אלינו לתשלומי מזונות. אמר לי, אנחנו חוזרים לגמרא, אמר לי רבה מקשה, אתה אומר שזה החילוק, אם קיבלו משום ירושה אז אמנתו ניזונת, אם קיבלו משום מתנה אז היא לא ניזונת. אמר לי רבה, מיגרא גרעא, בגלל שאדם קיבל את זה משום ירושה, אז להפך, אם האדם קיבל את זה משום מתנה, זה מחליש את כוחה של האלמנה. השתא בירושה דאורייתא אמנתו ניזונת מנכסיו, מי שקיבל את זה משום ירושה שזה מקנה לו מדאורייתא, הרי ירושה נחלה זה דאורייתא, אבל בכל זאת אמנה יכולה לפנות אליו למזונותיה. במתנה, פה אנחנו מדברים לא על אנשים שבדיוק קנו את הנכסים, אנחנו מדברים על אנשים שקיבלו את זה בתור מתנת שכיב מרע. מתנת שכיב מרע פועל בכוח מדרבנן, ברמת דרבנן. מה זאת אומרת? אדם שוכב על ערש דווי והוא אומר שהוא רוצה שפלוני יקבל משהו, ואם אדם הזה מת, אז פלוני מקבל את זה. האם היה קניין? האם היה שטר? לא. דברי שכיב מרע אנחנו אומרים ככתובים וכמסורים דמי, כדי שאותו אדם לא יתרוב דעתו בשעת חוליו וימות מוקדם. בזה שהוא בטוח שהמקבל יקבל מתוקף ההלכה, אז הוא מרגיש בסדר, אז מרגיש טוב, הוא לא יתרוב דעתו משום המתנה הזאת. אבל כל זה הקנאה מדרבנן. אז אתה, אם אתה אומר שאלמנה, ובאמת כך הדין, שאלמנה ניזונת מנכסי יורשים במתנה דרבנן, לא כל שכן שהאותו מקבל קיבל את זה בתור מתנת שכיב מרע, ודאי שהיא תוכל לקבל תשלומי מזונות ממנו. אז החילוק שאמרת זה לא זה, אלא אמר רבה, כדשלח רב אחא בר רב אביה. התשובה לחילוק בין מי שמקבל משום ירושה מי שמקבל משום מתנה זה כך, לדברי רב יוחנן בן בוקה, נכסי לך ואחריך לפלוני. אם אדם אמר כזה דבר, הוא מצביע על בן אדם מספר אחד, ואחר כך הוא אומר ואחריך הנכסים שלי, אחרי שהם יהיו אצלך, הם יבואו לפלוני. אם היה הראשון ראוי ליורשו, אם אותו מספר אחד היה ראוי ליורשו, אין לשני במקום ראשון כלום, שאין זה לשון מתנה אלא לשון ירושה. אם אתה מעביר בלשון סתמי לאדם שהוא ראוי ליורשו, אז הוא מקבל את זה בתוקף ירושה, ואז כשהוא ימות, אותו אדם ראשון, זה עובר בדיני ירושה, בערוצי ירושה, למי שצריך לקבל את זה. ואותו שני שהוזכר על ידי הבעלים הראשונים לא יקבל כלום. אלא אמרנו פה אין לשני במקום ראשון כלום, שאין זה לשון מתנה אלא לשון ירושה, וירושה אין לה הפסק. כוונה, זה נמצא אצל אותו ראשון, אחר כך זה עובר לבן שלו, ואחר כך לנכד שלו וכו' וכו', אין לזה הפסק. אז אם אדם אמר, ואנחנו נחזור על, על, על המהלך של, שלנו, שבו רב הונה תיאר מצב שאדם אמר, שאלו אותו, אותו שכיב מרע, למי אתה רוצה לתת את הנכסים, לפלוני, והוא הגיב, ואין לו למען, ואחריו לפלוני, אז אנחנו צריכים לבדוק במצב כזה, אם אותו ראשון הוא ראוי ליושו, אז זה נקרא, זה נקבע כלשון ירושה. ואז מה שהוא אומר, ואחריו לפלוני אין לו תוקף, כי הוא כבר מתנה מה שכתוב בתורה, התורה נותנת לנו סדרי ירושה, והוא אומר אחריך לפלוני שהוא לא בר ירושה. ואם הראשון הוא לא בעל ירושה, אז בסדר, זה מתנה בתנאי, אז הראשון מקבל את זה בתור מתנה, ואחר כך שהוא ימות, זה יעבור לאדם השני ש, שהוא נקב בשמו. נחזור לגמרא. אמר לי רבה לרב נחמן, וההפסקה, איך אתה אומר שירושה אין לה הפסק בזמן שאותו נותן, אותו שכיב מרע כן פסק, כן הפסיק את השרשרת של, של נחלות? הוא אמר ואלה למען, כוונה לאותו שהם הזכירו, ואחריו לפלוני למישהו אחר, אז הוא הפסיק את שרשרת הנחלה אחרי מותו של אותו מקבל ראשון. רב נחמן עונה, הוא סבר יש להפסיק, ורחמן אמר אין להפסיק. טוב, אותו נותן מתנה חשב שהוא יכול להפסיק, אבל התורה אומר אתה לא יכול להפסיק, ואתה אם הראשון היה ראוי לירושו, ואתה מציין מישהו אחר שיקבל את זה שאיננו היורש של הראשון, אתה מתנה מה שכתוב בתורה, ומעשה, המתנה עוברת, אבל התנאי שאתה אמרת הוא בטל. מה שאמרנו, התנאי הכוונה להגיע לאותו אדם שני שהוא מישהו אחר חוץ ממי שראוי לרשת אותו מקבל ראשון. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', ההוד ימר לי לחברי, היה מעשה כזה, אחד אומר לשני נכסי לך ואחריך לפלוני, וראשון ראוי ליורשו אבי. שכיב ראשון, הראשון שקיבל הוא נפטר, אתה שני כתבה, אז אותו שני שהוא צוין בשמו על ידי אותו בעלים ראשונים, הוא בא לקבל את שלו, אתה שני כתבה. סבר רב איליש קמי דרב על המימר שני נמי שקיל. רב איליש חשב לומר בפני רבה, בנוכחות רבה, שהשני ששמו הוזכר על ידי אותו נותן זכאי לקבל. אמר לי רבה משיב, אתה חושב שאותו שני מקבל? דייני דחצצת אחי דייני. הרשב"ם מסביר שהביטוי הזה מתכוון לדיינים פשרנים שאינם בקין בדין. זה פשוט לא פסק נכון. לאו היינו דשלח רב אחא בר רב אבירא. המקרה שאתה מתאר, האם זה לא מה שלמדנו בסוף עמוד א' בשמו של רב אחא? יש לנו חיצים, אפשר למצוא חזרה בעמוד א' איפה זה מוזכר, שמאחר שהראשון היה ראוי ליושב, וכן הם פה וכך הם פה, אין לשני אחריו כלום. יחסיף, אז רב איליש התבייש. רשב"ם כותב, יחסיף רב איליש מי רבה, פן יאמר רבה בליבו, אילו לא הייתי בכאן היה דן דין שקר, וכן כל דינים שהוא דן שלו בפניי. כך עלה במחשבתו של רב איליש, אז לכן הוא התבייש. קרי עלי רבה ניחם אותו, אל תדאג, יש פסוק, אני השם בעיתה אחישנה, והרשב"א מסביר, קרא עליו רבא לנחמו, אני השם בעיתך ישנה, בעת שהצדיקים צריכים לישועה, הקדוש ברוך הוא ממציא להם, ממציא להם את הישועה. אף אתה, אני יודע בך שמעולם לא בת תקלה על ידך בדין, שעכשיו זימנני לי הקדוש ברוך הוא קודם שהגעת להוראה ולא נכשלת. המשנה, הכותב את נכסיו לאחרים והניח את בניו, מה שעשה עשוי, אלא אין לוח חכמים נוחה הימנו. אני חושב שמה שכתוב הכותב נכסיו לאחרים בלשון מתנה, אז הוא בעצם מנע הירושה, דיני ירושה לחול, או בוא נותת מציאות ירושה מלחול, לא משחק פה עם הדינים, הוא פועל כדין. אז זה, לכן כתוב במשנה מה שעשה עשוי, אלא אין הוא החכמים אינו חיימנו, החכמים אינם מרוצים ממנו, כי הוא עקר נחלה דורייתא מלחול. רבי שמעון מגמליאל אומר, אם לא היו בניו נוהגים כשורה, זכו לטוב. שאלת הגמרא, האם החכמים, התנא קמא, מסכים עם רבי שמעון בן גמליאל, שזה שהאבא מנע מבניו הירושה בגלל התנהגותם, האם זה שיקול? או אולי התנא קמא סובר, תמיד, לא משנה איך הם, אפילו אם הם גרועים, לא למנוע מהם לקבל את את הירושה. אז הנושא פה, וכתבנו את זה בשוליים, בצד, הנושא, העברת נחלה מבנים שלא נוהגים כשורה. בפתיחת הגמרא, יהיה השאלה שהצגנו כבר, ומבחינת מבנה, יש לנו סימונים בתוך הגמרא, יש מאוינים, ובכותרת, בצד, בשוליים, במבנה, כתבנו, ניסיונות לגלות אם הרבנן חולקים על רבי שמעון בן גמליאל במשנה. שוב פעם, לפי רבי שמעון בן גמליאל, עניין של מניעת נחלה מבנים, טוב או לא טוב, תלוי על בצורת ההתנהגות שלהם, רמת הצדקות שלהם. האם זה שיקול לפי הרבנן? וגם הבלטנו עם פס כפול את הביטוי שלא היה נוהג כשורה. זה מופיע כבר בהתחלה, ולקראת הסוף העמוד, חמש שורות מהסוף, רואים את הסימון הזה עוד פעם. אבל מבחינת ניסיונות לענות לשאלה, זה יופיע לפני אותו מקור בסוף העמוד. שואלת הגמרא, איבאי אלוהו, מי פליגי רבנן עלי רבי שמעון בן גמליאל או לא? האם הרבנן חולקים על רבי שמעון בן גמליאל ואומרים תמיד ראוי שהבנים, לא משנה איך הם, תמיד שיקבלו ירושה, וזה לא כמו שמעון בן גמליאל, או הם מסכימים, לא חולקים על רבי שמעון בן גמליאל, ובאמת תלוי על צורת התנהגותם. תשמע, נביא מקור, או כאין מקור. אתם רואים בגמרות שלנו, שס עוזר, הגמרות המסומנות, רואים את המסגרת אבל עם פס מקווקף. הסיבה לכך, ואנחנו מציינים את זה בצד, בשוליים, בכוכבית, ונקרא מה שכתבנו, טעם למסגרת המקווקף, מעשה זה שבתוך המסגרת הוא מתקופת התנאים, אבל לא מובא כמקור תנאי. אז נמשיך בגמרה. תשמע, דיוסף בן יועזר, זה מתקופת הזוגות של התנאים, אפשר לראות את השמות במסכת אבות, פרקי אבות, וזה כבר, זה מאוד מוקדם היסטורית מבחינת תקופת התנאים, עוד בית המקדש היה קיים. אז יוסף בן יועזר היה לו בן שלא היה נוהג כשורה. הווה לי עליתא דדינרי, היה ליוסף בן יועזר עיליתה. עכשיו, מה זה עיליתה? לפי הצעת התוספות למעלה, זה כלי כמו מצקת שדולים ומוזגים יין ושמן דלקו. מצקת. התרגום הפשטני זה עלייה, כמו חדר בקומה שנייה. אם זה כך, אז אנחנו צריכים להגיד שזה לשון גוזמה, חדר מלא דינרי זהב. אז, אבל אם זה מצקת, בסדר, אז אפשר שיש לבן אדם כמות דינרים כזה. אז היה לרב יוסף בן יועזר עיליתא דדינרי, דינרי דינרים, קם הקדישה, הוא הקדיש את המטבעות לבית המקדש. הוא לא רצה, הוא ראה שיש לו בן שנוהג לא קשורה, אז עדיף שבית המקדש יקבל אותם, לא בנו. הבן הזה עזיל נסיב התחתן בת גדיל קליני דיאני מלכה. הוא התחתן עם ביתו של האדם שהיה אחראי על הכנת הכתרים או האתרות של ינאי המלך. אולידה דויטו. אז האישה הזאת, בת גדיל המכין האתרות של המלך, היא הולידה ילד זווין לבינית. אז אותו בעל, שהוא בעצם הבן של יוסף בן יועזר, קנה עבורה בינית, דג לצורך אשתו שילדה. אז באים להכין את הדג, קראו את הדג להוציא ממנו את האיברים הפנימיים. אשכח בה מרגליטה, ומצאו בו בתוך הדג מרגלית שווה ערך. אמרה לי, אז האישה אומרת לבעלה, לא תמתי למלכה, תשק לי לה מנח בדמי או דמי כלילי, כלילי עם קוף, לא לבעבל פה, זה לא כלילי עם חף, עם קוף משום קל או בזול, אל תביא את המלגלית לאנשי בית המלכות, איפה שאבא שלי עובד, כי אם יעשו שומה על ערך המרגלית ויתנו לך כספים עבורו, שומה זולה, לא תקבל את הערך האמיתי של המרגלית. זיל אמתי לגבי גזברי, תלך לגזברי בית המקדש, הם אנשים ירי שמיים, ותקבל מהם שומה ראויה. ועוד דבר היא אומרת לו, ולא תשיימה את, אתה אל תגיד שום מספר של שווי המרגלית, מה שבעיניך שווה, וכי אם אתה אומר משהו כזה במסגרת הפנייה שלך לבית המקדש, דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיות. זה ביטוי ששייך גם להקדש בכלל, מי שנודב משהו, מי שמקדיש משהו, ברגע שאדם מדבר זה כבר מחייב אותו. ואם אתה אומר את הדבר, יכול להיות שאתה גם כן תציע סכום פחות מערכו, ואז אתה תתחייב לקבל התמורה כמו שאתה אמרת, מבחינת הדין הזה של אמירתו לגבוה כמסירתו להדיות. דיבורים במסגרת בית המקדש זה כאילו קניין במסגרת הדיות. אלא לשיימוה אינו, היא אומרת לבעלה, תן להם להגיד את השומה. אמתי, אז הוא הביא את המרגלית לגזברי המקדש. שמוע בתלסרי איליאטה דדיני, הם אמרו את השומה שהמרגלית שווה 13 עליתה דדיני. אמרי לי, אז אנשי בית המקדש הגזברים אמרו לו, תשמע, אם אתה מוסר לנו את זה, אנחנו נתחייב לשלם לך 13 עליתה דדיני, אבל שבע איקה שיתלקה. יש לנו בסך הכל באוצר שלנו יש לנו סך הכל שבע עיליתא דדינרי, השישה נוספים אין לנו. אמר להו, אז אותו בן אמר, שבע אבו לי, בסדר, תשלמו לי את מה שיש לכם, והיתרה השית הרי אין מוקדשות לשמיים. השווי הנוסף זה לכם, אני מקדיש את זה לכם, לבית המקדש, לשמיים. עמדו וכתבו, הגזבורים רשמו בפנקסים שלהם. יוסף בן יועזר הכניס אחת, ראינו את זה למעלה בסיפור, יש לנו אפילו כוכבית בצד הגמרא, אפשר לחזור לשם. האבא שלו, יוסף בן יועזר עצמו, הוא הקדיש אליטה אחת של דינרים, ובנו הכניס שש. הוא אמר שיט, הרי הם מוקדשות לשמיים. אז עכשיו אצל הגזבורים נמצא מרגלית שבעתיד הם יכולים למכור אותו לאיזו טייקון שיש לו 13 אליטה דדינרי, ובכך הרוויחו האוצר של בית המקדש, שיש אליטה דדינרי. אז הבן הוא הכניס שש, ואיקה דיאמרי, נוסח אחר במה שרשמו, יוסף בן יועזר הכניס אחת ובנו הוציא שבע. עכשיו הסיבה שהבאנו את המקור הזה כדי לדעת שהאם זה הנהגה הנכונה לעקוף או למנוע מבן שלא נוהג כשורה ירושה. אז הגמרא בשלב ראשון אומרת, ויהיה תגובה בשורה הבאה, אתם רואים את המילה אדרבה, והבלטנו את זה עם פץ מפותל, שינוי כיוון. אבל בינתיים אם הגמרא רוצה להסיק כך, מדקה אמרי הכניס, זה בלשנה הראשונה, מה שמסומן אצלנו בתוך המסגרת, מספר אומרי אחד, מכלד שפיר עבד. הסגנון לשוני מראה שאנחנו מרוצים מכל הסיפור. האבא הזה, יוסף בן יועזר, הוא הכניס אחד, וכאן הדגש על הבן, הבן הזה הכניס שש. יופי, יפה שהוא הכניס לבית המקדש. ואיך זה קרה, איך זה התגלגל? בכך שיוסף בן יועזר מנע מבנו את האליטה דדינרי, אז בזכות השיקול הזה, ואנחנו דופקים לו על הכתף, כל הכבוד לך, איך אומרים, תפיחה לשכם, כל הכבוד לך, עשית כך, ואתה רואה את התוצאה שבזכות זה הבן שלך הכניס שש אליטה דדינרי. אז מהסגנון שרואים פה בלשנה הראשונה, רואים שזה דבר טוב, בן שנוהג לא קשורה תמנע ממנו, ובזכות זה אותו בן השתפר ונהג מאוד קשורה בהמשך. ואם כך, אם אנחנו נאמץ את הגישה הזאת, אז זה אומר לנו שהרבנן לא חוקים על רב שמעון בן גמליאל. הגמרא מגיבה, אבל עד הרבה, יש מה עם הלשנה שנייה, מדקה אמרי, הוציא. מה כתוב? הבן הזה, הוא לקח שבע אליטה דדינרי, הוא ריקן את האוצרות של בית המקדש, כאילו, ולא היה אכפת לו שלא יישאר שום כסף אצל האוצרות. העיקר שאני מקבל תשלום. זה מה שאני הוציא. אז מזה שהם רשמו שהוא הוציא, מכלל דלאף שפיר עבד, שכל הסיפור הזה נבע מכך שבהתחלה אבא שלו מנע ממנו הירושה, והתגלגל הדברים שהבן הזה ריקן כל אוצרות בית המקדש. ואז יוצא שהרבנן חוקים על רב שמעון בן גמליאל, לא מסתכלים בעין יפה מי מונע מבנו, למרות שהוא נוהג שלא קשורה, לקבל את הירושה. אז הגמרא אומרת, תשמעו, יש פה כיוון כזה, כיוון הפוך, אלא מאה לקה למשמע מינה. מהסיפור הזה והתוצאות אין מה להסיק, כי פשוט יש לנו שתי לשונות סותרות. מהי אבי עלה? בכל זאת, מה הדין, או ביתר דיוק, מה עמדת הרבנן ביחס לבן שלא נוהג כשורה? תשמע, כאן לא מביאים מקור תנאי, אלא פסק של שמואל, דמר לי שמואל רב יהודה, שמואל פנה לתלמידו רב יהודה, אומר שיננה, שיננה זה ביטוי של מחמאה, אתה חד, לא תהווה, אל תהיה נוכח בי עבורי אכסנתה, בזמן שמעבירים ירושה ממי שראוי לרשת מבחינת סדר ירושות, אל תהיה נוכח בזמן שסוטים או מעבירים, עוברים, מעבירים את הסדר נחלות, ואפילו מברא בישה לברא טבא, וכל שכן מברא לברתה. אל תהיה נוכח בזמן שמעבירים מבן בישה, בן לא משובח, לא טוב, לבן טוב. זה לא בסדר. זה, אז אל תהיה נוכח, אל תהיה שם, כי אולי נוכחותך זה יהווה כמו מין הסכמה כזאת. אל תהיה נוכח, אפילו אם מדובר בהעברת נחלה מבן בישה לבן טוב. וכל שכן, אם מדובר באדם שיש לו בן ובת, והוא מעביר את הנחלה מבנו לביתו, שזה ממש סותר ונגד סדר נחלות שבתורה. אז מה רואים מזה? רואים שכאילו רב שמעון גמליאל לא היה אומר כזה דבר, הוא דווקא היה מחזק אבא שמעביר מברא בישה לברא טבא, אבל שמואל לא אמר כך. כנראה שהרבנן חולקים על רב שמעון גמליאל, ועל זה הסתמך שמואל לומר את דברו. בצד יש לנו כותרת נושא, וכתבנו מעשה עם יונתן בן עוזיאל, שהוא מפורסם כאחד שכתבו תרגום על המקרא, והוא היה, ואנחנו נראה את זה במהלך הגמרא, היה מתלמידיו של הלל הזקן, אז גם ממקם אותו באופן היסטורי בתקופת, בשבהי תקופת בית ראשון, בבית שני, בית המקדש השני, בערך הלל עצמו תפקד 100 שנה לפני חורבן הבית, אז זה מדובר פה על תלמידו. והמעשה הזה עם יונתן בן עוזיאל כרוך באדם שבניו שלא נהגו כשורה, ועמד וכתב את נכסיו ליונתן, ועמד וכתב ליונתן את נכסיו. הגמרא, תנו רבנן, מעשה באדם אחד שלא היו בניו נוהגים כשורה, עמד וכתב נכסיו ליונתן בן עוזיאל, אותו אבא כתב את נכסיו ליונתן, אז מנע מבנו שלא נהג כשורה מלקבל ירושה. מה, עכשיו אנחנו כעת מודעים שהנהגה כזאת זה יהיה לרוחו של רב שמעון גמליאל, אבל הרבנן לא יסכימו עם זה. אז מה עשה יונתן בן עוזיאל? מחר שליש מההכנסה, הוא נהנה מההכנסות האלו, והקדיש לבית המקדש שליש, והחזיר לבניו שליש, לאותו בן או בנים שלא נהגו כשורה, יונתן נתן להם חזרה שליש מהנכסים. בא עליו שמי, שמי המפורסם, שמי הלל, היו זוג תנאים, כפי שציינו מקודם, מזוגות התנאים שמופיעים בפרקי אבות. השמי עצמו בא להתווכח עם יונתן בן עוזיאל, אז בא לשמי במקלו ותרמילו. זה ביטוי שהוא בא להתווכח איתו בגלל שהוא עבר על דברי המת. מה זאת אומרת? המת כתב את כל נכסיו ליונתן עוזיאל, ואומנם הוא לא אמר בפירוש מה כוונותיו, אבל די ברור, די מסתבר על סמך מה הוא עשה, אבא הזה עשה מה שעשה. אז אם זה די ברור לצופה מן הצד, אז מה יונתן בן עוזיאל החזיר חלק מהנכסים שאותו אבא לא רצה שבנו יקבל וכן החזיר זה לבנו, לבנו. אז אתה עברת על דברי אמת. אמר לי יונתן עונה לשמי, שמי, אם אתה יכול להוציא את מה שמחרתי ומה שהקדשתי, אתה יכול להוציא מה שהחזרתי לבנים. יש פה מקום להגיד שמבחינת המחירה והקדשה, שמי לא היה מתנגד. המחירה הייתה מחירה, הרי הוא הדבר הראשון שעשה יונתן בן עוזיאל אחרי שהוא קיבל את הנכסים של אותו אבא, הדבר הראשון שהוא עשה, הוא מכר שליש, ואף אחד לא היה פוצה פה נגד זה. אז יונתן בן עוזיאל אומר לשמי, אם אתה יכול להחזיר את המחירה והקדשה, אתה יכול להוציא מה שהחזרתי כמובן לבנים. אנחנו ממשיכים לדף קוף למד דלת, ואם לאו, ואם אתה לא יכול להחזיר את המחירה והקדשה, אי אתה יכול להוציא מה שהחזרתי. אתה לא יכול גם כן להחזיר מה שאני החזרתי לבנים שלו. אמר שמי שמע את זה, ובסופו של דבר כנראה הוא נכנע, כי הוא אומר איתיח עליי בן עוזיאל, איתיח עליי בן עוזיאל. המשמעות של הביטוי הזה מופיע ברשב"ם באמצע השורות הקצרות, איתיח עליי כמו איתיח דבורים כלבים מעלה, כלומר שיבני דרך ביזיון וניצחני, ומילתא דבדיחותא הוא. הגמרא מאירה, והוא סבר שמי שבא בהתחלה מתווכח, חשב שהמעשה הזה של החזרת הנכסים לבנים נגד רצונו של האב, כשאני אומר נגד רצונו, הכוונה נגד הרצון שנראה לנו, כי לא שמענו בפירוש רצונו של אותו אבא, אבל שמי חשב שמאחר שזה היה נגד הרצון של אבא כפי שזה נראה לנו, אז הכל מתפתים. אז הוא סבר משום מעשה דבית חורון דתנן. עוד מעט נראה מקור שהוא מפורסם בשס, היא נקראת מעשה דבית חורון. אבל בסופו של דבר הם לא דומים באופן הלכתי, אבל במבט ראשון המעשה הזה עם יונתן בזה היה נראה כמעשה דבית חורון, ובמעשה דבית חורון המתנה שנראתה התפתל. אז גם פה חשב שמי שיש, מאחר שהוא יונתן בזה יחזיר לבניו נגד רצונו של הנותן, אז זה מראה שהכל התבטל. לפני שנתקדם בגמרא ללמוד מעשה דבית חורון, ברצוני ללמוד כמה שורות ברשב"ם בתור הקדמה, ואני אומר מראש ש אנחנו לא נבין את הכל בגלל שחסר לנו את הסיפור של בית חורון, אבל בתור הקדמה לטעום קצת מהשיקולים זה יהיה לנו לעזרה. אז אנחנו קוראים ברשב"ם שורה אחרונה קופלמד גימל עמוד ב' ושמי היה טועה במעשה לבית חורון דלקמן, זה כמובן, זה כוונה בעמוד שלנו קופלמד ד' עמוד א' דקמר, וכאן זה ציטוט מאותו סיפור, לא נתתי לך את שלי על מנת שתקדישם לשמיים. שם גם כן היה סיפור עם נתינת מתנה, והמקבל שם הקדיש מה שהוא קיבל, וזה הקפיץ את נותן מתנה, ואותו נותן מתנה, ונתתי את המתנה, היה לי ציפייה וכוונה מפורשת למה נתתי לך את המתנה, ואתה מה עשית? הקדשת את זה לשמיים, וזה הוציא ממנו את התגובה, לא נתתי לך את שלי על מנת שתקדיש לשמיים. ואמרו חכמים, אתה לא הביא מתנה, הועיל, ואנחנו ממשיכים ברשב"ם בראש קוף למד דלת, הועיל ועבר על דברי הנותן. שם במתנת בית חורון, מאחר שהמקבל עבר על דעתו של הנותן, הכל בטל, וגם ההקדש לא חל. והחינמי, כך חשב שמי, גם פה עם הסיפור עם יונתן בן עוזיאל, כיוון שעברת על דברי המת, בזה שהחזרת לבנים שלו שליש, המתנה, והחזרה, כוונה מה שאתה מחזיר לבנים, אינה חזרה, כי הטעם, כמו שם במתנת בית חורון, במתנה בטלה, וגם ההקדש לא נתפס. ומי הוא? לא דמו. וכאן הרשב"ם מסביר, הגמרא לא תגיד, רק הגמרא תביא את מעשה לבית חורון, אבל ההסבר למה שמאי טעה, ולמה בסופו של דבר הוא נכנע ליונתן בן עוזיאל, ההסבר הוא פה. ומי הוא לא דמו? המעשים הם לא דומים. דהתם, בסיפור שמעשה בית חורון, פריש לי בהידיה, הנותן אמר לה מקבל באופן מפורש, ואינן לפניך על המנת שיבוא אביו ויוכל בו. שם מדובר באדם שמנע בנדר מאביו להנות ממנו, ובא כעת זמן חתונה של הנכד של אותו סבא, שמה יהיה עכשיו, הוא לא יכול לבוא לחתונה, אז הבן שהדיר הנאה מאביו, הבן חשב, בוא אני אעביר את הסעודה, את כל הקייטרינג לחבר, ואז הכל יהיה של החבר ואבא יכול לבוא. ואז אתה אומר לו באופן מפורש, ואינן לפניך אותו נותן מתנה, אותו אב החתן אמר שאתה אומר למקביל שכל הסעודה, כל הקייטרינג אין לפניך אלא מנת שיבוא אביו, אבא שלי הכוונה, ויוכל בו. אבל הייתי צריך להדגיש, ומה עשה המקביל? הוא הקדיש את זה לשמיים שאף אחד לא יכול להנות ממנו, וזה הקפיץ את הנותן מתנה, כי הוא רצה לעקוף את הנדר של מנע מאביו מלהנות על ידי נתינת המתנה. אבל אחר בסיפור עם יונתן הזין, סתם הקריאה את זה ליונתן ולא פירש, על מנת שתהנה בהן אתה ולא בני. אבא זה לא פירש שום דבר, העביר את כל נכסיו ליונתן בן עוזיאל. הלקח לגמרי יאהב לעשות בו הבא כרצונו, והיינו דקמה לי, וזה מה שיונתן מזין אמר לשמי, כשם שאתה יכול להחזיר מה שמחרתי, דהת מי עמודית לי דהמנת להנות אני בהן נתנם לי. אז כמו אתה מודה שהמחירה שלי היה בסדר, אתה יכול להחזיר מה שהחזרתי. דבר כוחו אין מתנה לחצאין, דאם איני יכול להתנא לבניו, אם כן גם אני בעצמי איני יכול להנות בהן. כדאמר גבי מעשה לבית חורון, דכיוון דנתנה לו להנות על מנת שלא יקדיש, לא אבי מתנה כלל, כאילו אם מרכיב אחד חסר, האי יכולת להקדיש, אז הכל בטל. החינמי, אם איתה דלדת כן עשה, שלא יהיה לי רשות ליתן לבניו או לכל מי שירצה, אם כן גם אני לא אוכל למכור לאחרים או להקדיש. אלא מה אית לך למאמר? המי הביא מכירתי מכירה והקדישי הקדש, משום דלא פירש מידי. אותו אבא שנתן לי את הנכסים לא פירש שום דבר, והחינמי גבי חזרה הלא פירש מידי. גם לגבי זה שמחזיר לבניו שליש מנכסים, זה לא נגד שום דבר מפורש שאמר אבא. אבל גבי מעשה לבית חורון, כיוון דפירש פירש. ואם באותו סיפור שם, אם אנחנו נמנע את ההקדש מלחוב, אז הכל המתנה בתלה. ושמי לא הבדייק מעיקרה המחירה וההקדש, דמחר יונתן והקדיש. שמי בהתחלה הוא לא שם לב, הוא לא הדגיש בחשיבתו את זה שיונתן מזה מחר שליש והקדיש שליש. שם היא הדגיש רק את העומד דעתו של הנותן. עם כל ההקדמה הזאת אנחנו נפנה לגמרא. אמרנו ששמי חשב להשוות את המעשה עם יונתן בן עוזיאל עם הסיפור של בית חורון דתנן. מעשה בבית חורון, אולי רק נחזור על מה שכבר אמרנו, שבאמת בסיפור הזה של מעשה בית חורון כל המתנה בטלה, ולפי שמי גם אצל יונתן בן עוזיאל היה אמור להתבטל הכל, ומה שהוא החזיר לבניו גם לא נחשב חזרה. דתנן, מעשה בבית חורון, באחד שהיה אביו מודר עמנו הנאה, והיה מעשי בנו, ואותו שהיה שהדיר את אביו מלהנות ממנו, עכשיו בא זמן לחתונת בנו. אז בשבילנו אפשר לומר שהנכד של אותו אדם שלא יכול להנות, החתונה הגיעה, ואז אותו אבא של החתן הרגיש, כנראה, הרגיש נקופי מצפון, מה אני מחתן את הבן ואבא שלי לא יכול להנות מהסעודה? ואמר לחברו, השימוש במשולש הוא מצוין בצד, בשוליים, כמעקב. בשפיץ למעלה, דברי הנותן, האב של החתן, והמשולש ההפוך זה תגובת המקבל. ואמר לחברו, בגמרא אנחנו ממשיכים, אותו אב החתן אומר לחברו, הוא הסיפר לו את הבעיה, אבא שלי לא יכול בגלל הנדר, לא יכול לבוא ליהנות, כי החתונה, הקייטרים נחשב שלי, ואבא שלי לא יכול ליהנות ממני. ואמר לחברו, הרי חצר וסעודה, כל האולם, איפה שמתחתנים והקייטרינג נתונים לך במתנה, ואינן לפניך אלא כדי שיבוא אבא שלי ויוכל עמנו בסעודה. אנחנו קבקבנו את הדברים המפורשים של נותן המתנה. הוא די צמצם והגביל את קבלת המתנה שהכל הוא כדי שבוא אבא. אמר לו, אם שלי הן, אם אתה מקנה לי את כל המנות, הרי הן מוקדשים לשמיים, אני רוצה להקדיש אותם לבית המקדש. אמר לו, אז אף החתן אומר, לא נתתי לך את שלי שתקדישי לשמיים, מה אתה עשי? מה אתה עושה פה? לא נתתי זה כדי שיהיה הקדש, אני רוצה שזה יהיה שלך כדי שאבא שלי יבוא. אמר לא. אז המקבל אומר, לא נתת לי את שלך אלא שתהי אתה ויביך אוכלין ושתין ומועצין זה לזה, ויהי אבון, אבון הכוונה עבירת הנדר, חילול הנדר, התורה כותבת לא יאכיל דברו, ובא אתה רוצה שהוא יבוא להנות מדבר שעשו לו, יהיה עוון תלוי בראשו. אומר על עצמו שדרכי יהיה עבירה, אמרו חכמים. וכאן הדין שגם מסביר את החשיבה של אותו מקבל מתנה. כל מתנה שאינה שמקדישה מוקדשת אינה מתנה. כל מצב שאדם מקבל מתנה ויש הגבלה כזאת שהוא לא יכול להקדיש, אין כאן מתנה בכלל. הרשב"ם בשורה הראשונה ברחבות מתחת הגמרא, ויהיה עוון תלוי, שאל ידי שאני מקבל מתנה שלך והיא אינה מתנה, נמצאתם חותים ונהנה זה משזה, וכעבריתו הלא יחל. אז אותו נותן מתנה הוא לא בדיוק כמו שאני פירשתי, אלא ויעבון תלוי בראשו, כבר אתם תעברו על על הנדר. נמשיך ברשב"ם, אחי גרסינו נאמרו חכמים, כל מתנה שאינה שמקדישה מוקדשת אינה מתנה. כלומר כל מתנה שאין דין זה נוהג בה שתהי מוקדשת אם הקדישה אינה מתנה. הואיל וגילה דעתו שעל מנת כן נתנה לו שלא יקדישנה. ולעילה מגבי ההוא שכתב נכסיו ליונתן, כיוון שלא היה בנו נוהג כשורה על מנת שלא יחזיר לבניו נתן לו. כל זה מה ששמי חשב שיש להשוות בנקודות האלו, שעצב בית חורון ההקדיש לא יחול, אז זה מראה שם הטענה אינה שלמה. אם יונתן בן זאב האפשרות להחזיר לבניו לא קיים, אז כל המתנה לא קיימת. יונתן סבר כיוון זה סתם היהיב, זה הדגשנו את זה מקודם, במקרה שלי המתנה ניתנה לי סתם, אף היא מתנה לעשות בה ככל אשר יחפוץ. אצלי לא היה שום הגבלות מפורשות. חזרה לגמרא, תנו רבנן, יש כאן מקור תנאי שמתארת, ואנחנו כתבנו בצד בכותרת נושא תיאורים של תמידיו של הלל, וביניהם יונתן בן עוזיאל. אז עכשיו הגמרא, תנו רבנן, 80 תלמידים היו לו להלל הזקן, 30 מהן ראויים שתשרה עליהם שכינה כמשה רבנו. הרשב"ם מוסיף שאומנם הם היו ראויים, אבל הדור לא היה ראוי לכך שיהיו ביניהם אנשים עם השרת שכינה כמשה. אז מבחינת בגלל הדור זה לא היה בפועל. 30 מהם שרואים שתעמוד להם חמה כיושע בן נון, שגם רמה די גבוהה של צדקות, כמו שאצל יהושע בן נון, כפי שמסופר במקרא, הוא זכה לכך שהשמש שהה בשקיעתו, זה הכוונה שתעמוד להם חמה. גם להם 30 האלו היו ראויים לנס ברמה, לנס גלוי כזה. 20 בינונים, גדול שבכולן. עכשיו לפי הרבינו גרשום, הכוונה שגדול שבכולן של הבינונים יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולן רבן יוחנן בן זכאי, שאגב אחרי תקופת הלל הוא נהיה מנהיג הדור, גדול הדור, רבי יוחנן בן זכאי. והוא מה? הוא קטן שבכולן, בין כל 80 האלו, רבי יוחנן זכאי היה הקטן שבהם. אמרו עליו רבי יוחנן בן זכאי, תמחמים שקטן שבהם, בואו נראה מה נחשב קטן שם שלא הניח. וכאן יהיה כמה וכמה שורות של ידיעות רוחניות, תורניות, ששלט בהם רבי יוחנן בן זכאי. הרשב"ם גם מפרש מהם הדברים. אז הרשימה היא כך, שאמרו הרבי יוחנן בן זכאי שהוא הניח מקרא ומשנה, גמרא. הרשב"ם אומר גמרא זה ספרת המשניות, כי אין שאנו מפרשים עליהם. יש הרבה פעמים בש"ס כתוב לא שאנו אלא וכולי וכולי, או חיסורי מחסרה. זה העבודה, פעולת הגמרא בהסברו של המשניות, זה גמרא. מה עוד? הלכות, זה כל ההלכה, הלכות ומשה מסיני, ואגדות, דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים. הרשב"ם מביא דוגמאות לדברים האלו. וקלים וחמורים, זה מה שאנחנו קוראים קל וחומר, שאדם יכול לדון בעצמו. וגזרות שוות, זה הדבר שאדם מקבל בקבלה איש מפי רבו, היכולת לעשות גזרה שווה בין מילים מסוימים בתורה. ותקופות, את הידיעה של מהלך הירח, הלבנה, מולד הלבנה, וגימטריות. רשב"ם מביא דוגמה לזה, גימטריה מראשי תיבות, שמילים שנראים לנו כמילים בעצם הם מייצגים רעיונות, אז זה גימטריות. ומשלות, משל בלשון רבים, משלות, כובסים, משלות שואלים. הדברים האלו יש להם הכוח להעביר מסר, והפסוק בקהלת שמצוטט ברשב"ם, ששלמה המלך תיקן משלים הרבה, כל זה כדי להעביר חוכמה. אז הוא שלט במשלות של כובסים, משואלים. מה עוד? שיחת שדים ושיחת דקלים. הרשב"ם אומר שיחת שדים היה לא, אתה יכול להשביע את השדים, ויש נפקא מינה ביצירת קמעים ולשם רפואה. שיחת דקלים, רבנו גרשום אומר שהיה יודע ללחוש דבר שתתמלא השדה דקלים ושיתעקרו. מה עוד? ושיחת מלאכי השרת, ודבר גדול ודבר קטן. אז כאן הגמרא מסביר מה זה דבר גדול, מעשה מרכבה, ודבר קטן הוויות דבאי ורבה. מה שרואים לאורך כל הש"ס, שאלות שאבאי ורבה מעלים, לא היו, היה לו אצלו נחשב דבר קל, היה לו תירוצים לכל השאלות האלו. כמובן יוחנן זכאי היה כמה דורות לפני אבאי ורבה, אבל מה, אז מה שאם הדורות נהיה קשה להבנה כפי שזה מתבטא בדבריהם של אבאי ורבה, לא, רבי יוחנן זכאי היה פשוט. וכל זה לקיים מה שנאמר להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם המלא. הרשב"ם אומר להנחיל אוהבי יש עולמות, זה כמעט יש 310 עולמות. וכל כך למה? למה אוהבי התלמידי חכמים זוכים לזה? כי אוצרותיהם מלאים כל טוב דברי תורה וחוכמה, כאילו בזכות כל התורה והחוכמה שרכשו הם זוכים ל שי עולמות, שין יוד שאמרנו 310 עולמות. הגמרא ממשיכה, הגמרא הברייתא ממשיכה, וכי מאחר דקטן שבגולן, כן, אם זה התיאור של הקטן שבגולן, רבי יוחנן זכאי גדול שבגולן על אחת כמה וכמה. אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה כל עוף שפורח עליו נשרף. רש"י במסכת סוכה, שאגב המקור הזה מופיע גם שם, דף חפחת. רש"י שם מביא שהשריפת העופות באה בגלל מלאכי השרת שהתקבצו סביביו לשמוע דברי תורתו, תורתו של יונתן בן עוזיאל. עד כאן שיעורנו להיום.